אז אנחנו בעצם בחלק ב' של של הנושא הזה של חינוך, ומה שדיברנו עליו עד עכשיו אני אגיד ככה ממש בכמה מילים. דיברנו בעצם על כמה נקודות. דיברנו על זה שדבר ראשון, שהחובה של חינוך של הילדים זה לא רק מצד זה שאנחנו צריכים לדאוג לזה שהילדים שלנו ילכו בדרך טובה, בדרך נכונה, אלא בעצם זאת הצורה שבה ההורים מוציאים את עצמם אל הפועל, מממשים את הפוטנציאל שבהם. דייקנו את זה ברמב״ם, הרמב״ם כותב שכל קטן שיכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, אביו חייב להעלותו ולהיראות בו. זאת אומרת, האבא נראה עם הבן שלו, על ידי הבן שלו, כן? בדיוק, לפני הקדוש ברוך הוא. זה בעצם הצורה של איך אתה נראה כלפי ריבונו של עולם. ולכן האחריות בחינוך היא הרבה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית מאשר סתם חובת חינוך הרגילה. דיברנו על מה שכתוב בתנא ואליהו, על זה שהבן צריך לדאוג לזה שההורים שלו יחנכו אותו, שלא יראה אדם את אביו ואת אמו כשהם מדברים דברים יתרים ויחריש להם.
אדם צריך להעיר להורים שלו?
מה? כן, אז דיברנו על השאלה אם מהירים ואיך מהירים ואיך עושים את זה. כן? כן, כן, זה נושא גדול, אבל בכל אופן, זה רק, מה שאני מביא את זה, זה רק כדי להראות את חובת האחריות שיש. שלום, שלום, ערב טוב. יש כאן. אני מדלג על מה שראינו בשערי תשובה, ואני עובר למה שראינו ברמב"ן. ופה בעצם מהנקודה הזאת אני רוצה להתחיל היום על השאלה מה זה אומר בדיוק, מה זה אומר בדיוק חינוך. אז ברמב"ן כתוב על מה שהתורה אומרת בדברים בפרק י"א, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לתוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אומר פה הרמב"ן, ויתכן בדרך הפשט שבא להוסיף בכאן לדבר בם, כי שם ציווה ודיברת אתה בם, בשבתך בביתך. וכאן אמר שנלמד אותם את בנינו עד שידברו בם הבנים בכל שעה. זאת אומרת, הרמב"ן שואל, הרי אנחנו, יש לנו את הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ושם כתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך. זה כמעט אותו פסוק כמו שכתוב כאן, נכון? גם פה כתוב אותו דבר, ושמתם את דבריי אלה וכו', ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אז מה ההבדל בין מה שנאמר שם לבין מה שנאמר כאן? למה התורה צריכה לחסור פעמיים על העניין הזה שצריך לדבר בם, לדבר בדברי תורה, בשבתך בביתך, בלכתך בדרך? למה צריך את זה? אומר הרמב"ן שיש הבדל מאוד גדול בין הפסוקים. בפסוק בפרשת שמע, אז כתוב ושיננתם לבניך ודיברת בם, ודיברת אתה בם. אתה תדבר בדברי תורה, בשבתך בביתך, בלכתך בדר, בשורבך ובקומך, זה חיוב עליך. אבל כאן כתוב ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך. מי זה לדבר בם?
הבנים
ידברו בם. הבנים צריכים לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדר ובשורבך ובקומך. זאת החובה שמוטלת עלינו כשאנחנו מחנכים את הבנים, כשמלמדים אותם תורה, שהם ידברו בה. אז איך עושים את הדבר הזה? אומר הרמב"ן, וכן הוסיף בכאן ולימדתם אותם, כי ושיננתם, הכוונה היא שיספר להם המצוות. זאת אומרת, בפרשת שמע אז כתוב ושיננתם לבניך ודיברת בם, אבל אצלנו כתוב ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. עוד שינוי, שם זה ושיננתם, פה זה ולימדתם אותם, נכון? מה הכוונה? אומר הרמב"ן, כי ושיננתם שיספר להם המצוות. זה להגיד את עצם המצוות, להגיד מה אסור ומה מותר. אבל וכאן עד שילמדו אותם וידעום ויבינו את בטעמיהם לדבר עמך בם בכל העיתים. זאת אומרת,
ערב טוב מרגי, הנה יש לך קודם.
כאן אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים שהבנים שלנו ידברו בם. כדי שהבנים שלנו ידברו בם, לא מספיק שהאבא יעשה את ושיננתם לבניך. זה לא מספיק. צריך ולימדתם אותם. מה ההבדל בין זה לזה? אומר הרמב"ן, ושיננתם לבניך, הכוונה היא להגיד להם את מה שאסור ומה שמותר. ולימדתם אותם, הכוונה היא שהם יבינו. שהם יבינו. פה אנחנו לומדים יסוד מאוד מאוד גדול. כדי שהבן שלך גם כן ידבר בם, כדי שהוא ימשיך להיות עסוק בתורה, ואם ניקח את זה יותר בגדול, זה לא רק מצד לימוד תורה, אלא כדי שהוא ימשיך את הדרך שלך, לא מספיק שתגיד לו זה אסור וזה מותר וזה אסור וזה מותר ותעשה כי ככה אני אומר. אני לא אומר שלא לעשות את זה, גם החלק הזה צריך, ברור. אי אפשר להשאיר את, להשאיר את כל החינוך של הילדים רק להסברים, ומה שהוא לא מבין ולא נראה לו אז לא עושים והכל, ודאי שלא. אבל באמת מה שייתן לילדים את ה, את ה, את ההפנמה ואת ההזדהות עם זה, הזדהות, יודעים איך? הזדהות? מה? כן, זה תרגום טוב לזה? identify? הזדהות, הכוונה היא שזה חיבור שהוא שלם, שהוא מרגיש אני קשור לזה, כן? זה בסדר? אוקיי. אז כדי שתהיה לילדים הזדהות שלמה עם זה, חיבור שלם עם זה, אז הם צריכים להבין. הם צריכים להבין את ההיגיון של מה אתה רוצה מהם. לא רק ככה אבא אמר, ככה אמא אמרה, אז ככה עושים. זה טוב מדי פעם, אבל זה הכיוון. ומכאן הגענו להגדרה של מה זה בעצם חינוך. מה הכוונה של המילה חינוך? אז יש לנו את זה בפרק כף בספר דברים. שם התורה אומרת, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. נכון? חנוכת הבית. מה?
זה לא אותו חינוך.
זה לא אותו חינוך? בואי נראה. נראה. אז מה הכוונה שם? אדם שלא עשה חנוכת הבית, נכון? בנה בית חדש ולא עשה חנוכת הבית. אז הוא יכול לחזור מהמלחמה, מדובר על מלחמת רשות, לא מלחמת מצווה. למה? פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. ורש"י אומר, זה דבר של עוגמת נפש, זה צער. צער עד שהוא כבר התאמץ והכל ולא עשה חנוכת הבית, זה מאוד מצער. רש"י אומר, מה זה ולא חנכו? לא דר בו, הוא לא גר שם. חינוך לשון התחלה. חינוך זה להתחלה. אז לכן חנוכת הבית עושים בהתחלה, כשמתחילים לגור, נכון? חנוכת המזבח או חנוכת המשכן זה בהתחלה, כשהתחילו להשתמש במשכן או להשתמש במזבח. מה היה השם של המנחה, קורבן מנחה, שהכהן היה מביא ברגע שהוא היה מתחיל לעבוד? יודעות? מה? מנחת חינוך, בדיוק, נכון? בדיוק, מנחת חינוך, ככה קוראים לזה. כן? בגלל שהכוונה היא למנחה שהיא באה בשביל ההתחלה. אז עכשיו, כיוון שאנחנו יודעים שבלשון הקודש המילים לא סתם זה, יש קשר בין המילים, אז כנראה שחינוך הוא גם כן קשור לעניין הזה. התחלה.
טוב, זה ברור.
מה?
זה ברור לכולנו.
למה זה ברור לכולנו?
שחינוך מתחיל מגיל אפס, זה המשפט, לא?
נכון, חינוך מתחיל מגיל אפס, אבל למה חינוך? זה ש פרקטית, טכנית, חינוך מתחיל מגיל אפס, אני מבין. אבל למה המילה חינוך היא דווקא מבטאת את ההתחלה?
לחנוך.
מה? כן, אז זה מה שאני שואל. אז בסדר, אז נקרא לזה, אז נקרא לזה לימוד. יש כאלה שרוצים לקרוא לזה אילוף. כן, יודעים לכם מה זה אילוף? או שמאלפים, מה? כן, כן. כן, זה נכון, זה קצת יותר אימון. אבל בעצם, בסדר, כרונולוגית זה מתחיל מההתחלה. אבל למה את המילה שהיא להגדיר את כל העניין הזה של מה אני אמור ללמד את הילדים שלי, כל זה נקרא חינוך.
הפירוש של המילה חינוך זה התחלה?
כן, בדיוק. הפירוש של המילה חינוך זה התחלה. היה צריך לקרוא לזה לימוד, או משהו כזה.
אבל מה זה חניכה? לחנוך מישהו?
כן.
זה התחלה?
כן?
כן.
בטח.
אבל אנחנו אומרים חניך.
נכון, בדיוק, בדיוק. זה התחלה. נכון.
זה תהליך.
בוודאי, בוודאי. אז אם זה תהליך, למה קוראים לזה על שם ההתחלה?
אולי בגלל שזה כל כך יסודי, שאי אפשר לעשות שום דבר
בלי זה.
בלי ההתחלה כזה.
בגלל שזה כזה יסודי, אז זה ההתחלה. אבל זה גם יותר מההתחלה, נכון?
זה גם
ההמשך.
זה גם הציפיות שיש מהילד.
נכון, נכון.
מה שרוצים בסופו של דבר.
בדיוק. אז את מחזקת את השאלה.
נכון. למה אני מחזקת? למה זה לא התשובה?
בגלל ש... אז למה זה השם ההתחלה? אז זה גם ההתחלה וגם האמצע וגם הסוף. זה כל מה שאני רוצה ממנו. אז למה קוראים לזה רק על שם ההתחלה?
כי אם חוזרים תמיד להתחלה, אם זה חזק, אם ההתחלה חזקה, אז יש את הבסיס, היסוד, שזה מאוד חזק, אז יהיה הפירות.
אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור. נכון מאוד, אני רוצה להוסיף על זה רק עוד דבר אחד. אמרתי את זה בסוף השיעור שעבר. זוכר, דיברנו על המנוע של המכונית. מה? גם ספרייה דיברנו, נכון? שאנחנו לא נדבר על ספרייה עכשיו. דיברנו על המנוע של המכונית. יש למכונית כמה מנועים? שניים. לא מנוע אחד. כן? המנוע האחד זה המנוע שאיתו היא נוסעת, אבל יש עוד מנוע.
מה שמתניע את המנוע?
כן, זה מה שנקרא סטארטר. נכון? כשמסובבים את הסוויץ' מהמפתח, אז מה קורה? אז יש ניצוץ, והניצוץ הזה מפעיל מנוע חשמלי. המנוע החשמלי הזה מפעיל את המנוע הגדול. עכשיו, אוי ואבוי לנהג שכל מה שיש לו במכונית זה רק את הסטארטר. הוא לא יצליח להגיע לשום מקום. כל התפקיד של הסטארטר זה רק להתחיל לגרום למנוע הגדול לעבוד. וברגע שהמנוע הגדול עובד, אז המכונית יכולה לנסוע. אז אני ממש חושב, זה כל כך דומה לנמשל. סטארטר, מה זה? סטארטר בלשון הקודש זה התחלה, נכון? זהו, אז עכשיו אתם יכולים להגיד שאני מתניע את המחנך, את ה... כן? אני מתניע את החינוך, אני חונך את האוטו. מה זאת אומרת? הסטארטר בעצם זה אותו מנוע קטן שהמטרה שלו זה להפעיל את המנוע הגדול שיעבוד בעצמו. וברגע שהמנוע הגדול יעבוד בעצמו, אז באמת האוטו יכול לנסוע. זה בדיוק התפקיד שלנו.
אם המנוע הגדול פעיל, אז הסטארטר זה מבטל.
נכון, אז כבר לא צריך אותו.
לא צריך אותו,
נכון. לא צריך אותו. זה בדיוק המטרה שלנו בחינוך. המטרה שלנו היא שהילדים שלנו יעבדו בעצמם. זה לוקח המון זמן. יש כאלה שגם את גיל 50, זה לא בדיוק, נכון? נכון. אבל כל זה נקרא באמת התחלה. כי כל עוד הוא לא יכול לעמוד על הרגליים של עצמו, אז זה אומר שעדיין צריך להפעיל את הסטארטר. עוד פעם ועוד פעם, כי את המכוניות האלה, שאתה מסובב וזה לא נדלק, מסובב וקצת עושה כזה מין רעש, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה?
זה גם אומר לחשוב כמה פעמים אנחנו צריכים to start again מחדש, חיים
אומציה.
נכון. נכון, עוד פעם להתחיל מההתחלה ועוד פעם להתחיל מההתחלה, אבל צריך לדעת את זה שכל התחלה כזאת היא מכניסה משהו, וזה המשל לא דומה לנמשל.
זה נגמר.
מה?
מה
נגמר?
ההתחלה הזאת, החינוך.
כן,
הסלב הזה נגמר.
זה נכון במובן המשמעותי שלו, אבל מי שמחנך את הילדים שלו יכול לראות את זה שהחינוך גם יכול להימשך אחר כך. זאת אומרת, זה יכול לבוא בצורה כזאת, ברור, בצורה הרבה יותר קטנה, הרבה יותר קטנה, בזה שעדיין מדי פעם באים ושואלים, מדי פעם זה הנכדים מגיעים כדי לשאול ולהתייעץ לפעמים, או דברים כאלה. אבל נכון, זאת המטרה של החינוך.
גם כל הדוגמה האישית שעדיין אנחנו רואים עד 120 של ההורים שלנו.
נכון, 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 בטח. בטח, אבל זה כל המטרה. עכשיו תשמעו, נקרא עוד פעם את הפסוק. זה מה שכתוב כאן בפסוק, זה מה שהרמב"ן אומר. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. לדבר בם, זאת אומרת, אתם צריכים להביא אותם לזה שהם ידברו בם. אתם הסטארטר. זה לא עוזר שאתה תדבר ואתה תדבר ואתה תדבר. הוא צריך לדבר. ולכן זה עוד יותר חשוב מה שאמרנו קודם. כמו שמסביר הרמב"ן. אם אתה רוצה שהבן שלך יעשה את זה בכוחות עצמו, מתוך זה שגם כשאתה לא תהיה שם לידו, הוא יעשה את זה, הוא חייב להבין. הוא חייב להבין, הוא חייב להזדהות. אם זה רק עניין של כוח, תעשה, 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 באותו רגע שאתה לא נמצא שם, הוא לא יעשה את זה. אין שום סיכוי. בסדר? אוקיי. מפה אנחנו עוברים לשלב הבא. אומרת המשנה במסכת שבת, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. כן, בערב שבת, לפני כניסת שבת, צריך להגיד שלושה דברים. איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. הפרשתם תרומות ומעשרות מהפירות ומהירקות. ערבתם, האם עשיתם עירוב כדי שאפשר יהיה לטלטל, לצאת וכולי, או עירוב חצרות, והדליקו את הנר. צריך להדליק את הנרות לכבוד שבת. עכשיו, זה לא כמו היום שיש לנו ברוך השם אור גם ככה והפוסקים כבר דנים, אז אם ככה אז למה בכלל להדליק נרות שבת ואולי זה ברכה לבטלה וכל הסיפור הזה. לא, פעם זה לא היה ככה. אם לא היו נרות של שבת לא ראו כלום, חושך גמור. זה מה שהגמרא אומרת. מה?
בפני פרק זה עדיין ככה.
מה, כן? מה, אלה ש... כן, אלה שלא סומכים על חברת החשמל. כן, הם משתמשים בגנרטור. לא.
כן? ביום הולכים אוכל חם.
מה, הוא לא משתמש בגנרטור? ויש אצלו חושך בשבת?
כן? ביום הולכים אוכל
חם. הוא לומד בספר שלו.
כן, מעניין. מעניין, בגלל השימוש בזה, מעניין.
נדעת שבבית כנסת שלהם, כן, זה כמה שנים, הם
סכמו להכניס מזגן של גלוח, אין שם אור, מה? חיים קניבסקי, לא הייתי מתפלל שם, כל ראש השנה הייתי מגיע לשם. מעניין. אפילו החותן של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הוא היה משתמש בגנרטור. מה?
חזוניש לא.
כן, החזוניש אמר שלא להשתמש בחברת החשמל. מספרים שזה, אבל גם בגנרטור לא?
כן.
מה?
כן.
אתה
לא מספר.
זה לא מספר. טוב, אוקיי. לא, מספרים שכשהחזוניש הגיע לישיבת פונוביץ', והרגל שלו, זה היה בשבת, הרגל שלו דרכה בכניסה לישיבת פונוביץ', האור נכבה. ככה זה. בכל אופן, אז מה אומרת המשנה? אז המשנה אומרת שצריך להגיד, איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונה, אף על גב דאמור רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר וכולי, צריך לממרין הוא בניחותא. למרות שחכמים אמרו שצריך להגיד את שלושת הדברים האלה, צריך לומר אותם בניחותא, בנחת. ומה הסיבה?
איזה דברים?
מה? איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר.
לא צריך להגיד את זה.
מה?
להגיד את זה?
כן, כן.
לומר.
צריך לומר בתוך ביתו. צריך לממרינו בניחותה. למה? כי היכי דלקבלינו מיני. כדי שיקבלו את זה ממנו. עכשיו בואו ננסה לחשוב לעצמנו ערב שבת עם חשיכה.
אני רוצה להגיד הרבנית ימימה.
כן.
תמיד מדברת על זה בשיעורים שלה. כשיש לה שיחות עם כאלה ש... למשל היה לפעם שיחה עם אחד שחזר בשאלה. ושאלה אותו, יאללה, ככה, הוא בא לבית שלהם, הם שאלו אותו, מה, זה גם סיבה העיקרית, למה בגלל החילת השבת, החלטת על זה? אז הוא אמר, בגלל הלחץ שלפני שבת בבית. זו התשובה שנתן להם.
מה?
בגלל הלחץ בבית שלפני שבת.
למה, מה?
למה החלטת, כאילו, תן לסיבה אחת, בטח יש לו מאה, למה החלטת לא להיות דתי?
הלחץ לפני שבת. נכון, 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 נכון. על זה שהשניים שלא עבדו בשבת ואחד זה, נכון? איך הם הגיבו לזה? נכון, נכון. הסיפור היה שהיו שניים ששמרו שבת. כן, 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 נכון. נכון. יש לו בן, כן.
דתי לאומי.
לא, גם יש לו אחד שלא דתי.
לא, יש לו אחד שלא דתי.
כן.
זה הוא אומר על הדתי לאומי, אני חושב.
לא, 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 לא.
זה
הרבה
כולם.
איך אומרים חשבונית,
the
accountant? של הישיבה?
רואה חשבון, מחשבת, כן.
אז יש לו בן שהוא תמיד חכם ופורסם.
כן.
אז שאלו לו למה, אז רשח אמר, כי אצל השולחן שבת שלי אמרתי את השעה בסערי, ואצל השולחן שבת שלו הם שרו זמירות.
כן, 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 נכון. לא, הוא באמת היה, הוא באמת היה כזה, הוא היה לגמרי בעולמות אחרים. לא יודע אם ראיתי איך נראית סעודת שבת בישיבת פונוביץ'. איך זה נראה?
אין שירים, מה?
אין שירים, כלום. הבחורים מגיעים, הבחורים מגיעים עם 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 המגש, עם האוכל, יושבים 20 דקות, חצי שעה, אוכלים וזהו. והרבשך אמר, הרבשך אמר, אל תעשו ככה, אל תעשו ככה בשולחן שבת. כשאתם מתחתנים מזה, בישיבה זה הנהגה אחרת, אבל בבית הוא אמר, שום פנים ואופן לא, לשיר זמירות שבת והכל. כל הדברים האלה, זה האווירה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד חשובה. ופה אנחנו מדברים בסך הכל על זה שאדם יגיד את זה בנחת כדי שאשתו תקבל את זה, כן? זה דבר שהוא מאוד טכני, פשוט רק לדאוג לשלושת הדברים האלה. אומר הרב בקל וחומר כשמדובר בחינוך, אתה רוצה שהילדים יקבלו ממך, אז זה חייב להיות בניחותה, חייב להיות בניחותה. הוא אומר ממש, הוא מדגיש את זה, דברים שלא נאמרו בשקט וסבלנות אינם מתקבלים. אינם מתקבלים. והוא אומר, אף אם לשם הצעקת האב נחפזים לעשות כדרכיו, לא, לא, לא הבאתי לכם את זה בדף. אף אם לשם הצעקת האב נחפזים לעשות כדבריו, האבא צועק, ומיד הילד רץ לעשות את מה שהוא אומר, בל ישלה האב את עצמו, להשלות זה אילוז'ן, כן? שלא תהיה לך אשליה, לחשוב כי נודעת להצעקתו השפעה חינוכית מתמדת. אל תחשוב שזה משהו שהוא משפיע על זה. אך ורק בניחותה יכולים לחנך, בשקט וסבלנות, ואל תבוא בהילות והרוגזה במלאכת השם חוכמת החינוך. עכשיו, וכאן הוא בעצם מדגיש עוד נקודה אחת מאוד חשובה. הרבה מאוד פעמים קשה לנו, אחת הסיבות שאנחנו לא סבלניים לילדים שלנו, זה כי קשה לנו לראות אותם עושים שטויות. באמת, אתה רואה איזו שטות הוא הולך לעשות עכשיו. עכשיו, מלא אם הוא ילד קטן וזה שטות קטנה, אם הוא ילד גדול וזה שטות גדולה, זה בכלל, זה משגע. זה משגע. ולכן, אנחנו הרבה מאוד פעמים, אנחנו מגיבים מאוד בכעס וחוסר סבלנות. מה, הוא לא מבין את זה? הוא לא מבין את זה? אומר הרבה, אל תשכח. כשאתה היית בגיל שלו, אתה גם עשית את השטויות האלה. אלא מה? מאז שאתה היית בגיל שלו ועד שאתה בגיל שלך עברו 20 ומשהו שנים, נכון? הספקת קצת להתבשל, קצת ללמוד מטעויות, קצת להבין מה נכון ומה לא נכון והכל. הוא עוד לא עשה את זה, הוא עוד לא עבר את השלבים האלה. מה שלך כל כך ברור עדיין, לבן שלך זה עדיין בכלל לא ברור. אז תהיה סבלני אליו. כמו שאתה לא היית רוצה אז שככה יצעקו עליך, גם אתה תצעק עליו. וזאת הדרך היחידה כדי שהילדים יפנים. אחרת זה לא עובד. פשוט לא עובד. כן.
בשבת אמרתי בכביש על זוג צעיר עם ילד או ילדה שלהם, והיא רק, אני חושבת שהצעבת, היא רק התחילה ללכת. ואיזה עידון שהם נתנו עליה, אז איזה יופי, אז ואז אמרתי להם, אז איזה חיים אם אנחנו, אם היו לנו יכולים לצאת עידון כזה בכל שלב של החיים שלנו, חשבתי על זה, אז איך like the way we carry on when a child starts to, do you mind if I speak in English? Like the way we carry on when a child starts to, wow, isn't that wonderful? Come here, jump, carry on. And it's the last time in their lives that we do anything like that. Like just about, like, you know, when you think of that excitement.
Mm-hmm, mm-hmm.
And if we could greet every schlag, every new beginning like that. Like they look, you know, they're almost looking at her face. And feels like, like the sense of being on top of the world, you know, mm-hmm. what she's achieved, and it's true. It's like, I was just thinking about it. Like, we never do that again.
נכון, הבת שלי,
אחד מהבנים שלו שקשרו
עושה עלה,
והם אומרים,
אמא,
איך
את
יכולה לשמוע משהו כזה?
לא, הבת שלי אמרה לי, הבת שלי אמרה לי, אחת הבנות, כשהיא הייתה בת 3.5 משהו כזה, אמרה לי, אבא, אני יכולה להתחתן. שאלתי אותה למה, אז היא אמרה, אני יכולה לעשות לבד בשירותים? כן? לא, זה באמת, זה המקסימום של המקסימום. מה יש יותר מזה? מה יש יותר מזה? אבל נכון, נכון, זה מאוד אמיתי. זה מאוד אמיתי. נכון, נכון מאוד, נכון. וזה בדיוק השלב הבא, השלב אני רוצה לדבר, וזה דברים שהרב וולבה כותב. זה לא אומרים, מה המשגיח, לפני זה, מה השיטות הישנות והכל. תשמעו מה שהוא כותב. הוא כותב ככה. הוא מביא את שני הפסוקים האלה, הבאתי לכם מקור ת' וי'. כתוב, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. מה הכוונה? חוסך זאת אומרת מונע, prevent. שבט זה מקל. אז מי שמונע מהבן שלו שבט, לתת לו מכות במקל, שונא את הבן שלו. סימן שהוא שונא את הבן שלו. ואם הוא אוהב אותו, אז מה? שחרו מוסר. שחרו זה מלשון שחר, בוקר. כן? מוסר, מוסר. כל בוקר, כל בוקר. למה לא קמת? למה לא התלבשת? למה לא הגעת בזמן התפילה? למה את זה? עוד פעם שכחת, עוד פעם לא הכנת שיעורים. תראה איך אתה נראה. ככה זה נשמע מהפסוק, נכון? זה ממש, זה לא... אומר הרב וולבה שצריך לראות עוד פסוק. פסוק בספר זכריה. ויראה את צאן ההריגה, לכן אני אהיה הצאן, ויקח לי שני מקלות. לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים, ויראה את הצאן. אני לא מדבר על כל ההקשר, כל הקונטקסט של הנבואה הזאת. אבל כתוב כאן, וחזל אומרים את זה, יש שני סוגים של מקלות. יש מקל שקוראים לו נועם, כן, נעים, ויש מקל שקוראים לו חובלים. חובלים זה מכות. חובלים זה חבלה. אומר הרב וולבה, כשהפסוק אמר, חוסך שבטו, שונא בנו, הפסוק אמר שאתה צריך להשתמש במקל. הוא לא אמר לך באיזה מקל. הוא לא אמר לך באיזה מקל.
אני אשאל כל השאלות שאני מתהלכת איתם כל הזמן בחינוך של הילדים.
כן.
כי במיוחד בימינו, שכל כך מדברו על זה של ההורים אסור להרביץ, אתה, 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 אפילו מפחד, אני מפחד, כאילו, לתת תפיתה על הילד, שרק בגלל שאני לא יודעת מה, שכן יראה שאני נותן תפיתה, באמת, זה כבר הגיע למצב כזה. אבל אני בתור ילדה קיבלתי צפיתות, באמת, או מכה על היד, אני קיבלתי, אבל היום קשה מאוד לעשות את הדברים האלה. ואני כל הזמן חושבת שמה מותר, סליחה, אני מקווה שלא תפרסמו בכל מה שאני אומרת, אבל אני באמת חושבת...
זה בסדר, זה מוכר. את רוצה שאני אכתוך את זה? אין בעיה.
היה אישה מאשכרה.
כן. אישים שמו במערכת, כן.
אז שלא יהיה בסוף הרבה משליח את זה לא עוד איתו. אני
לא חושב. עכשיו
מדבר, תהיה מדבר, מהר. אוקיי, לא משנה מי שמבין. בקיצור, אז אני את כל הזמן הולכת עם המשפט הזה חוסכתי בשבטו שונא בנו. כי אני אומרת, כאילו התורה אמרה לנו תשתמש, אתה יכול, זה כלי שאמור לעזור בחינוך. אבל עכשיו כשהרב מדבר על השבט נועם, אז זה בעצם עונה לי בעצם על הדימה הזאת.
נכון, 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 נכון. חוסך שבטו זה בין אם אתה משתמש במקל נועם או מקל חובלים, ואומר הרב וולבה והמקל נועם משפיע הרבה יותר ממקל חובלים, הרבה יותר. ואומר מה זה מקל נועם? הוא אומר מהו מקל נועם בחינוך? נקוט כלל זה בידך. צריך לזכור את הכלל, this rule. עידוד משפיע יותר מעונש, כן? encouragement משפיע יותר מעונש. ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או אנשים. ככה זה. עידוד משפיע הרבה יותר. למה אנחנו לא עושים את זה?
יותר קשה.
בדיוק. לנו יותר קשה. לנו יותר קשה. אנחנו רוצים לראות את התוצאה מיד. אנחנו רוצים לראות את זה. אני סופר עד 10 ואת נמצאת שם. אני אומר דברים ש... מה?
10 זה טוב.
10 זה טוב. אני 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 אומר נו אני זה כן לפרסום אני בעצמי נופל בזה נו אני בעצמי נופל בזה מה? תבואו אלינו הביתה תראו דברו עם הילדים והם יספרו לכם אין אנחנו מה לעשות אנחנו קשה זה קשה אבל צריך לדעת תמיד שאם אנחנו רוצים שבאמת דברים ייכנסו פנימה אז הדרך הטובה ביותר זה לעודד ורואים את זה אם אנחנו נסתכל על עצמנו אז אנחנו נראה שמה שהשפיע עלינו הכי הרבה האנשים שהשפיעו עלינו הכי הרבה זה האנשים שהאמינו בנו האנשים שידענו שמה שאנחנו נעשה זה יהיה שווה בעיניהם שהם יגידו וואו איזה נהדר באמת אני נכון אני חושב שזה וזאת צריכה להיות הכתובת שלנו בתור הורים זאת צריכה להיות הכתובת שלנו לתת לילדים שלנו את את ההרגשה שמה שעשית עכשיו מה שעשית עכשיו זה פשוט לא יאומן זה משהו שהוא נהדר אז בסדר על כל דבר נגיד שזה לא יאומן וזה לא זה אז באיזשהו שלב הוא באמת כבר לא יאמין לנו שזה לא יאומן כי על כל דבר אתה אומר שזה לא יאומן אבל להשתמש בזה בחוכמה עכשיו דרך אגב ברגע שמשתמשים בעידוד במקל נועם הזה אז גם אפשר להשתמש מדי פעם במקל חובלים. ואז גם הילד מקבל את זה בפרופורציה הנכונה. הוא מבין שהדבר הזה זה משהו ש... זה קו אדום, אסור לעבור אותו. ולכן אבא התייחס ככה, לכן אמא התייחסה לזה ככה.
I'm going to speak English much quicker. It's the same even with the smack, which is now so asur. It's also like I read something on the internet recently about like this was called She's Gonna Blow, an article about about how children become so afraid of the screaming and shouting. Like they said to people, the experts said to people, don't smack, and now instead of hitting a child, so people poured all this negative energy into the screaming and not going crazy. Yeah, and it's also terrifying. It's terrifying to see a person losing control.
נכון, נכון, בדיוק.
And I remember like a rap in South Africa saying once, he was talking about many different things, but he said there's like a pain versus benefit ratio.
שושנה, אמרת שדברי עברית, אז הסתכלת עליה, אז שושנה זה הברור שאיתך.
בכל יחס שיש לנו אז אנשים יכולים לסבול את הכואב שאנחנו but people can deal with a certain amount of pain in a relationship if we give enough if there's a definite clear benefit and I think that is I think is I mean I'm not saying I'm such a by any means but I'm just saying I often felt like with the raising my children that sometimes like a short quick smack that doesn't hurt too much feels like it's and you go on and you move and you finish and then you can you move into a different shetach where things are sometimes that sometimes they don't even want like a long mapola or something so but there has to be like a, and they have to see that you're not coming from a place where you're out of control. Yeah, I'm not saying that I did this all the time, but I'm just saying it's like the cover love. Mm-hmm, understanding mm-hmm, is there. Mm-hmm. It's not in itself. It's not the physical or the. It's that you see a parent like that is coming from the right place. Mm-hmm. That your cover love is to.
נכון, נכון, נכון.
נכון.
נכון, 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 נכון. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה אחת, וזה אני קצת זז הצידה, לא, בהמשך למה שאמרת. בהמשך למה שאמרת. זה משהו שהרב וולבה לא מדבר עליו, אבל אני רוצה להוסיף את זה, ואני חושב שזה מאוד 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 חשוב. מאוד חשוב שהורים גם ידעו להודות על טעות שלהם. בסדר? הבנתם אותי? כן? להודות על טעויות. אנחנו לפעמים מרגישים ככה כשאנחנו מגיעים לזה, חוץ מהאגו שיש לי בתור, מה? אני טעיתי. אבל חוץ מזה, גם יש את השאלה הזאת של, אבל אני אמור להיות זה שיודע, אני זה שמחנך. אם אני אגיד לילד שלי, סליחה, טעיתי, אז זה יתפס לא טוב. זה יתפס לא טוב, כאילו מה? אז אבא שלי לא יודע הכל. אז אם הוא לא יודע הכל, אז אולי בכלל כל מה שהוא אומר לי זה לא זה. אני רוצה להגיד לכם, זה לא נכון. זה לא נכון. ויותר מזה, ברגע שהורים יודעים להגיד סליחה, טעינו, זה נותן הרבה יותר אמון של הילדים בהורים במה שההורים כן מקפידים עליו.
מה? ואתה לא יודע איזה טעות ההורים עושים?
לא.
זה טעות עם הילדים או זה טעות בחיים?
לא, אני אומר, אני מדבר כרגע עם הילדים. אני מדבר כרגע עם הילדים. הילד מגיע הביתה, והוא עשה איזשהו משהו, ואתה בטוח שהוא עשה משהו שהוא לא בסדר. ואתה צועק עליו, ולא יודע מה, קורה. אתה צועק עליו, אתה כועס עליו והכל. ואז אומר לך, אבא, תקשיב, תקשיב, תקשיב. והוא מספר לך את מה שקרה שם. ופתאום אתה מבין שבעצם לא הבנת. חשבתי שזה ככה, ותבקש ממנו סליחה. תבקש ממנו סליחה, תגיד לו, אני מצטער, טעיתי, אני מקבל. ואז, ברגע שהילד יודע שאתה יודע לבקש סליחה אם טעית, אז הוא הרבה יותר סומך עליך כשאתה באמת כועס עליו, ואתה אומר, עכשיו אני לא מוותר, כי אני באמת חושב שאתה לא צודק. ודרך אגב, ככל שהילדים גדולים יותר, זה יותר חשוב.
והם מבינים שהכוונה שלך עכשיו, אז זה ממש תחום.
נכון, בדיוק.
והם יכולים...
בדיוק. בדיוק. עכשיו ילד, נכון? עכשיו ילד גדול הוא כבר ילד שכבר יש לו את העולם הפנימי שלו. יש לו את העולם הפנימי שלו. והרבה פעמים, במיוחד אצל טינג'רס, זה מין מצב כזה שהם אומרים, אבא לא מבין אותי, אמא לא מבינה אותי, הם לא מבינים מה קורה פה, הם לא זה. אם הם היו יודעים מה קורה אצלי בפנים, אז הם לא היו אומרים את מה שהם אומרים, אבל הם בלאו הכי לא מקשיבים לי. הם לא זה. זה דברים שחוזרים על עצמם כל הזמן, ואני אומר, אני, שתבינו, אני לא בא בתור זה המושלם שזה, אני בתוך הבעיה הזאת עמוק עמוק עמוק, וגם לי מאוד קשה. ואני יודע שהרבה פעמים אני לא מספיק מקשיב להם. אני לא מספיק מקשיב. אני אומר, על זה אנחנו צריכים לעבוד. להקשיב, להקשיב טוב, ובאמת לדעת גם כן להגיד, אם הוא צודק, אם היא צודקת, סליחה. סליחה, אני מקבל. בסדר? זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. אוקיי, אז דיברנו על הנושא הזה של העידוד, וככה בצורה הזאת, הילד מקבל הרגשה שהוא שווה, שכדאי לו להשקיע, כי הוא יקבל על זה עידוד, הוא יקבל על זה מבט טוב, הוא יקבל על זה את האמפתיה שלנו, וככה אפשר, ככה אפשר לבנות אותו.
אפשר לענות על הנקודה הזאת? טוב, אנחנו בתורים עושים את זה בבית, אנחנו, בוא נגיד שאנחנו עושים את רוב ההשתנות, אנחנו לא, יש את המחנכים גם כן, אני מביאה את זה מהבית ספר, המחנה, mm-hmm. יש נורא מעט אנשים שהם ממש מחנכים,
okay.
ופה בא גם הקטע של עידוד, טוב, אנחנו עושים את שלנו, מי שאנחנו סומכים עליו שגם יעשה שלו, איך אנחנו יודעים שהוא יעשה את העידוד הזה, והרבה פעמים זה לא קורה,
נכון.
ושם הילד נהרס. שם הוא, לא בתוך הבית.
אז זאת עוד שאלה. האם הרב חושב שאם בבית הכל 100% בחינוך, הילד ירד בבית ספר?
אני חושב שלא. אני חושב שלא. לפני כמה שנים טובות גרנו בירושלים, בבית וגן, גרנו דלת מול משפחת רפופורט. והדלתות, רפופורט, כן, רפופורט. אתם קשורים אליהם דרך אגב? לרב שבתאי וריבקה רפופורט. לא? אז היום הרב שבתאי רפופורט הוא הבוס שלי, וריבקה רפופורט היא זאת שהילדים לומדים באיזה, מה?
בישיבה התיכונית של
טבעיר? עם הילדים...
לא, לא הילדים.
מי?
עם האבא זה היה קשור
לטבעיר?
לא.
הוא למד בנתיב מאיר. הוא למד בנתיב מאיר.
הבנות שלו מחורב?
הבנות שלו חלק למדו בחורב, כן. כן. הודיע...
אז
גרות פה, שתי בנות גרות פה ברמת בית שמש, כן. כן. בכל אופן, אז אשתו רבקה רפופורט היא זאת שהקימה את רפופורט, נו, קיצור, אהבת ישראל בירושלים ופה, והיא מחנכת דגולה, ממש, אישיות מדהימה, הנכדה של רב משה פיינשטיין. ופעם היא אמרה לי משפט, אני הייתי בשוק, בית ספר רפופורט, זה הבית ספר שהכל זה, ואני מדבר עם זאת שהקימה את בית הספר, שהיא אשת חינוך ברמח איבריה ושסה גידיה. ואז היא אמרה לי ככה, אמרה לה, אתה יודע מה המטרה שלי בבית הספר? ציפיתי לאיזה משהו בומבסטי. אמרה לי, המטרה שלי זה לא לקלקל את מה שעושים בבית. זה מה שהיא אמרה. לא לקלקל. זה מבחינתה, זה המקסימום שלה והיא יכולה להגיע. רק לא לקלקל את מה שעושים בבית.
היא משפחות טובות.
מה? כן, בוודאי. בוודאי.
כן.
לא, זה נכון.
בכל מקום יש מקומות שלוקחים את זה
נכון. אני מסכים, אבל זה לא מתוך, זהו, שהיא לא אמרה את זה מתוך חוסר לקיחת אחריות. זה לא בא משם. את צריכה לראות מה שזה, מה הגישה שלה. היא אומרת, אני בוחרת את המורה למתמטיקה. בתור מורה כזאת שרואה את המתמטיקה כחלק מהקודש. כחלק מהעולם של הקדוש ברוך הוא. וכשהילדים מסתכלים על המורה למתמטיקה, אז הם יגידו, כזה אני רוצה להיות. תראי לי היום כמה מנהלים, תספרי על יד אחת. כמה מנהלים היום בוחרים את המחנכים שלהם לפי, לא מחנכים, מורים למתמטיקה. אבל מה? אבל היא אמרה, עיקר החינוך זה בבית. עיקר החינוך זה בבית. בית הספר במקרה הטוב, שומר על זה שזה לא יתקלקל. אז ברור שאנחנו חייבים לעשות את ההשתדלות, למצוא את בית הספר הטוב ביותר, את המקום שבו הילדים שלנו יקבלו את החינוך הטוב ביותר, זה ודאי. אבל בסופו של דבר זה מגיל בבית וזה נגמר בבית. בזה זה תלוי. ובשום פני ואופן יש כאלה ששולחים לבית הספר לתלמוד תורה. מה זאת אומרת? אני שלחתי אותו לבית ספר הכי טוב שיש. אז גמרנו, אז עכשיו אני יכול להיות רגוע וזהו. בשום פני ואופן לא. בסדר? אוקיי? טוב. מה כן אומר הרב וולבה שצריך להיזהר ממנו? ממה אנחנו צריכים להיזהר? אנחנו צריכים להיזהר, אם אנחנו ככה למדנו עכשיו שלהשתדל פחות להשתמש במקל חובלים ויותר להשתמש במקל נועם, אומר הרב וולבה, אנחנו צריכים להיזהר שלא להגיע לאדישות, אפתיות. לא להגיע לדבר הזה. כי מרוב זה שאתה רק מסתכל על הדברים החיוביים, אז לפעמים זה עלול להביא לאפתיות, והוא מביא על זה מדרש. מה? מה זה? יש, אני כבר אספר. מה? נכון. אני כבר אספר, נכון. בדרך כלל זה לא קורה. מעשה באיש אחד, מקור י' א', שהיה עומד בבית הכנסת, ובנו עומד כנגדו, הבן שלו עמד מולו, וכל העם עונים אחר העובר לפני התיבה, הללויה. כן, החזן קרא את ההלל, וכולם אומרים אחריו, הללויה, ככה פעם אמרו את ההלל. ובנו עונה דברים של תפלות. מה זה דברים של תפלות? הוא אומר כל מיני שטויות, כל מיני כללות, דברים כאלה. העם אומרים את ההלל והבן שלו הזה. אמרו לו, ראה בנך, תסתכל על הבן שלך שהוא עונה דברים של תפלות. תשתיק אותו. אמר להם, ומה אעשה לו? תינוק הוא, ישחק. מה אתם רוצים? הוא ילד קטן, תנו לו לשחק. שוב למחר עשה כאותו עניין. אותו דבר, וכל העם עונים אחר העובר לפני התיבה, אמן, הללויה, ובנו עונה דברים של תפלות. אמרו לו, ראה בנך שהוא עונה דברים של תפלות. אמר להם, ומה יעשה לו? תינוק, הוא ישחק. כל אותן שמונת ימי החג, זה היה בחג הסוכות, ענה בנו דברים של תפלות ולא אמר לו כל דבר. ולא יצאת אותה שנה, לא נגמרה אותה שנה, ולא שינתה ולא שילשה, עד שמת אותו האיש, ומתה אשתו, ומת בנו ובן בנו, ויצאו 15 נפשות מתוך ביתו. היה שם, כתוצאה מהדבר הזה, מתו שם 15 בני אדם, במשפחה הזאת. עכשיו, מה המדרש הזה בא להגיד? אז זה לא כל אחד שלא עוצר את הבן שלו, אז זה גזר דין מוות לו ולאשתו ולבן שלו ולנכד שלו. לא זה מה שהמדרש בא להגיד. אבל המדרש בא להגיד דבר אחד מאוד חשוב, וזה משהו שאנחנו יכולים לראות אותו. יש גישה שאומרת, הוא ילד קטן. תנו לו. הוא ילד קטן. עכשיו אני לא אומר, בדברים מסוימים זה נכון. זה נכון. עוד מעט נראה. צריך לדעת לא לדרוש מהילד יותר ממה שהוא מסוגל לעשות. אבל ברגע שבן אדם נהיה אפתי, הוא נהיה אדיש למה שהילד שלו עושה, הוא אומר בסדר, ילד קטן, תנו לו לשחק. כשמדובר על חינוך לתפילה, להגיע לבית הכנסת בשבת, כן? זה בדרך כלל יותר נוגע עם הבנים מאשר עם הבנות, אבל גם עם הבנות זה נוגע בשלבים מסוימים, אבל נדבר על הבנים. אז ודאי שיש ילדים שקשה להם, זה ברור, אבל ברגע שההורים נהיים אדישים לזה ואומרים עזוב, הוא ילד בסדר, שיקום מתי שהוא רוצה, שישחק, שיעשה מה שהוא רוצה והכל בסדר, כשהוא יהיה מבוגר אז הוא יתחיל לחלה בית הכנסת. אז מה קורה במצבים כאלה? אני אומר בכוונה מקרה קיצוני כדי שמזה נבין. ההורים לא אומרים שום דבר לילד בזמן שהוא בן 6, 7, 8, 10, 11, ואז שנה לפני הבר מצווה פתאום רגע, אז מה עכשיו עושים? לא רק שהוא צריך להתחיל להגיע לבית הכנסת שהוא אף פעם לא הגיע, הוא צריך עכשיו גם ללמוד את הקריאה בתורה, הוא צריך ללמוד להתפלל, כי בעצם הרי עד עכשיו אף אחד לא עוזר, אף אחד גם לא ישגיח עליו, הוא יוצא, נכנס, משחק, עושה מה שהוא רוצה, מגיע, מביא כדור, הוא ילד. וזאת בעיה מאוד מאוד גדולה. חינוך, כמו שאמרנו, זה התחלה. וצריך לדעת את זה. אין וקום. אין שלב כזה שאם, בסדר, אני לא מכניס שום דבר, אז שום דבר לא ייכנס. הילד יישאר ריק. זה לא נכון. אם אתה לא מכניס, אז משהו אחר ייכנס. ואז, לך תחפש את הילד שלך בגיל 12 וחצי. איך תחפש אותו? הוא בכלל לא בכיוון. הוא בכלל לא שם. זה לגבי חינוך ללכת לתפילה. יש גם דברים הרבה יותר גרועים. אני כואב לי הלב, אני רואה ילדים, ברוך השם פה עוד לא ראיתי את זה, מקווה שגם לא נראה את זה, אבל ילדים בני 6, 7, עם אייפון, ריבונו של עולם, אתה שולח ילד בכיתה א' לבית הספר עם אייפון. עכשיו למה? למה אתה שולח אותו? כי מה? כי אתה כל כך מודאג, מה?
הוא מבקש,
בדיוק. הוא מבקש.
יש לחץ חברתי.
נכון, נכון. לחבר הזה יש, ולזה יש, ולזה יש. אז למה לי אין? ובדרך כלל כשהילד מבקש, אז א', הוא לא מבקש, הוא דורש. וב', לכולם יש. שמעתם את הכולם? כולם. אני, בדרך כלל, מה שאני עושה בדברים האלה, אני אומר לילדים שלי, תגיד לי מי זה כולם. תגיד לי, בוא נתחיל לספור, בדרך כלל אני לא מגיע ליד אחת.
אבל זה מאוד מאוד חשוב לעשות המאמץ הזה, כי אני חושבת שזה children come and there's like a Yeridat Adora. One day a friend of mine, we were Benagil, we've been friends all our life, she says to me, Margie, tell me something, why what's hard for us now was so easy for our parents didn't know any psychology, they didn't like, and it wasn't hard for them to raise decent children, to raise children who had like Derek Erics and had respect and weren't like, it wasn't the situation of like one rabbi said once, he said he worked with a lot of bar mitzvah boys. He said, I meet all the time with bar mitzvah boys, with parents and their 13-year-old masters. And their 13-year-old masters, like their children are their masters, uh-huh. Like their masters are their parents. The situation never was before. And I was thinking, like what you're saying, Ryan, I was thinking that the terrible thing is that we've reached a mitzvah where, in a way, it's like we have no ambition for our children. We like there was such a fear of doing something wrong psychologically, like Khadid said, like maybe it's the worst thing in the world, like alimut or whatever. Like mm-hmm. we don't understand the concepts of like what is damaging psychologically. Mm-hmm. But it comes to the point. I mean, that it comes to the point that I realize around my children were very little. Like if I don't make a stand on this, if I don't really work very hard on their small children. I'm being and that they're considerate of other people. I've reached a point where I have no ambition for my children. I'm demanding so much less than what they're able.
בגלל כל הקושי היותר בדור הזה של החינוך, ואני באמת, באמת חושבת שזה יותר קשה בדור הזה, אז כן יוצא שאני חושבת שיש יותר דברים שכן מטרים עליהם. אולי זה דברים יותר שוליים מאשר תפילה, ולא יודעת מה, וכל מיני דברים, אבל כל הורה מרגיש שכבר שאין לו כוח לדברים מסוימים ומוותר עליהם. אני חושבת שזה קורה הרבה.
נכון, זה קורה, אנחנו...
זה הצורך שלי.
מה?
אני יצא לי עכשיו הרבה לדבר על האייפון הזה, מה ילד בן 10 צריך אייפון ובן 8? ואז אני אומרת, יכול להיות שזה הצורך של ההורים? וכולם אומרים לי כן.
מה, לתת אייפון לילד?
כן.
להגיד כן לילד? לפנק את הילד.
לפנק, להמציא כל מיני תירוצים.
כן.
שהוא יהיה בקשר, שהוא יהיה בעניינים, שיהיו לו חברים טובים.
כן.
פתאום הפך
כן,
להיות
כן, הצורך של ההורים. זה חלק מהעניין.
איפה המעמד של הילד?
זה חלק מהעניין. עכשיו, יש... יש פה כמה דברים. יש פה מה? נכון, יש פה כמה דברים. יש פה כמה דברים בעניין הזה. אבל אנחנו צריכים לדעת לעצמנו. ילד ואני פה אומר ילד גם בן 17. לעניין של האייפון אני קורא גם למישהו בן 17 ילד. זה מזיק לו. אני לא מדבר רק מצד גדרי צניעות, מצד מה אפשר לראות שמה, לאיפה אפשר להגיע ואיזה. תעזבו, לא, אני לא מדבר רק על זה. כל כך כאב לי הלב שבאיזה פעם אחת הסתובבתי בבית שמש וראיתי שלושה חבר'ה, בני אני יודע 17-18, הולכים כשכל אחד מסתכל על האייפון שלו. זה עצוב. זה עצוב, דברו ביניכם. דברו ביניכם. זה פשוט נורא. זה ממש, זה כל כך עצוב. ואנחנו, והבעיה היא בנו, לא בהם. הבעיה היא בנו. אני שמעתי פעם, קראתי פעם משהו נפלא, וזה משהו שתמיד, תמיד, תמיד נותן לי את הבסיס. מישהי שאלה שאלה מאוד פשוטה. יצא לכם פעם להתווכח עם הילדים שלכם על בשר וחלב? פעם יצא לכם?
לא במיוחד.
לא, מה?
מה רוצה להגיד?
אבל רוצה להגיד שזה זה בכלל לא, זה לא נושא לביקוח, זה מחוץ לתחום.
בדיוק.
אצלנו לא נכנס אינטרנט לבית, זה לא
בדיוק.
נושא לביקוח.
זהו בדיוק.
אבל שוב, דיברנו פה על הלחץ חברתי, בדיוק.
רגע, אז רגע, אז נכון.
זה הכל משפיע מאוד.
אז נכון, אני מסכים. אבל, כמו שאמרנו קודם, זה מתחיל בבית ונגמר בבית. ברגע שהבית מאוד ברור, וההורים מאוד ברורים, עוד פעם, לא מתוך... ואני אומר כשבאים מתוך גישה שהיא אוהבת ומחנכת, אבל מתוך גישה של את זה לא עושים אצלנו הבית. תארו לעצמכם ילד שגר בעיר לא דתית, ילד שגר בעיר לא דתית, ואני חוזר לבשר וחלב, בסדר? אני חוזר לבשר וחלב. גרים בתוך בניין, ובבניין הזה יש 20 משפחות. מתוך ה-20 משפחות האלה רק 5 משפחות, 10 משפחות שומרות כשרות. אוקיי? אני שואל, ואני חוזר ושואל, האם ילד כזה בבית כזה אי פעם מתווכח עם ההורים שלו על בשר וחלב? לא. לא היה ולא נברא.
כי זה כל העניין של גבולות. זה אנחנו כאן,
בדיוק.
שם, ברגע שהגבולות לא גבולות.
הם נולדו למציאות כזאת בבית. הדברים, האייפון, זה דברים שמתפתחים עם החיים. ואז להתחיל להתמודד עם זה.
זה חלק...
זה לא התחלה.
לא, לא. זה חלק מהמציאות שהבית מייצר. זה חלק מהמציאות. אם המציאות אצלנו בבית היא שאייפון לא נכנס הביתה, או אייפון יש רק להורים, כי אבא ואמא הם אנשים מבוגרים, והם צריכים את זה לעבודה שלהם, והם משתמשים בזה, וזהו, אז וזהו. וזהו, והילד... מה?
וזהו, זה כבר אין את הווזהו. ברגע שהורים... זה לא אומר שלילד יהיה, אבל הוא משתמש בזה מדי פעם.
אני לא מסכים, לא, אז הוא לא משתמש. אז הוא לא משתמש. הוא לא משתמש.
יש גם נראה לי קושי להורים, הם לא יודעים לתת פיצוי. נגיד, אני זוכרת שהילדים שלנו היו קטנים וכבר היו כל מיני כאלה. הילדים ביניהם החליטו שהם מקימים תזמורת, וכל החופש הגדול אנחנו היינו מסיעים את הכלים כל פעם בבית אחר, כל היום היה תזמורת או כדורסל, או משהו. אנחנו צריכים לדעת גם להגיד, זה
כן.
גם מגיל אפס אני עושה את זה. אם למשל איזה נכד נוגע במשהו שאני לא רוצה, אני לא אומרת לו אסור, אני מביאה לו משהו אחר שיהיה לו כיף ושימשיך. נכון. זה ככה אני עושה, אבל לא חייבים. אבל...
לא, זה נכון, זה נכון.
זה עוזר לי, זה עוזר
זה
לי.
באמת נכון, זה באמת נכון.
אבל גם כשהם יותר מבוגרים, טוב, תגידי לו, אסור לו את האייפון, אז מה תעשה?
I went one day when my children were very small, I went to someone's house, it was a relation of mine, and she wasn't a bad person, and she said to me, I've put away all the toys that he likes, it shouldn't upset him that your child or another child will want to play with.
He wasn't learning to share.
But that starts from there. It starts from thinking like they have to grow up in a world where they think like I need to be sensitive. What am I helping them? I need to be sensitive to somebody else, even if it's gonna like a child's gonna sit there and worry a little bit. Is he taking away my toy and then gonna get over it? They have to start from there, and then maybe they'll be able to deal with the fact my mother can have an iPhone and I won't. And I can't, it feels not fair, but maybe she's got a couple more rounds than me.
נכון, זה נכון. זה מתחיל מהעמידה שלנו בתור הורים. זה מתחיל מאיתנו, וברגע שאנחנו יודעים להגיד את זה בצורה שהיא מאוד ברורה, אז יותר, לילדים חשוב לילדים שיהיו להם גבולות. ותחשבו על זה עד כמה שזה לרעתם. עד כמה זה... תחשבו על האייפון, לדוגמה, תחשבו על האייפון, איך זה הורס לילד את הילדות שלו. איך זה הורס לו את הילדות שלו? למה לעשות לו את זה? אתה, אכפת לך ממנו? אכפת לך שהוא יהיה שמח ושהוא יגדל כמו שצריך? אז אל תיתן לו את זה. אל תיתן לו את זה.
הבעיה היא שהוא הולך, נגיד, לא במקרה שלי, אבל אני מנסה לחשוב למה את ההורים נותנים. זה מאוד לחץ חברתי. כל הכיתה יש להם אייפונים. איך מרגיש ילד שאין לו?
נכון, אני מסכים. נכון, אז כמו ש... מה?
כן, דיברתי עם גיסתי, והוא אמר שבכל הכיתה זה בחוץ. כשבכל הכיתה זה היה בכיתה גימל, אני חושבת, המבט שלו זה בכיתה גם האחרת שלי, שיש לה... לא, אני חושבת שיש לה אייפון. לא רק... לא רק סלפון,
כיתה גימל.
אני חושבת שכן, אבל הם הסירו את האינטרנט. הם הסירו את האינטרנט. אז יש את המשחקים ויש את הטלפון. אבל הוא אמר לי שהם לקחו בחשבון מה יש לכל הכיתה. לכל הכיתה, זה בעצם נורם. בכל הכיתה יש להם את האייפון, יש להם את הסלולר, אז זה מה שנורמלי.
כן, זה בעיה.
אני בכיתה זין.
אני מסכים, נכון, זה בעיה. נכון, נכון. זה בעיה, זה בעיה גדולה. זה בעיה שנכון, אנחנו בתור הורים צריכים, כולנו, אנחנו בתור הורים כולנו צריכים להחליט, לאסוף את כל ההורים של הכיתה, ולהגיד להורים, רבותיי, תחליטו שלא.
לא, אבל ההנהלה, לא, זה משהו אחר.
זה לא רק ההנהלה. זה לא רק ההנהלה, בגלל ש...
כן, עושים כל הזמן דברים.
נכון, לא, באמת. ההנהלה... תראי, ליבי, ההנהלה היא לא מחנכת. קשה, אני עוד פעם חוזר לזה, אם בבית לא עושים את זה, להנהלה יהיה מאוד 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 קשה.
ברור שהם צריכים את הגיבוי של ההורים, זה אין ספק, אבל חושב שההנהלה כן צריכה, אתה צריך לשלוח למקום שגם, זה צריך לבוא גם מהם.
נכון, צריך שיתוף פעולה משני הצדדים, אני מסכים, נכון, נכון, בהחלט. בהחלט, כאן התפקיד שלנו. אני רוצה פה עוד, אנחנו יכולים להמשיך עד 11 בלילה. באמת, לא, זה נושא מאוד חשוב. זה נושא מאוד חשוב, כן, זהו. אז אני רוצה כאן רק עוד שתי נקודות, ובעזרת השם, יש עוד הרבה מה להמשיך. במשלי, בפרק כ"ב, פסוק ו', שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. חנוך לנער על פי דרכו, מה זה אומר? ממתי לנער יש דרך? אני אמור לתת לו את הדרך. הרי זה התפקיד שלי. שלמה המלך אומר שזה לא ככה. אלא לנער יש דרך, ואם אתה תחנך אותו על פי דרכו, אז גם כי יזקין לא יסור ממנה. בואו נראה קודם מה שהגרא אומר, ואז נחזור על הפסוק. מה? נכון, נכון. בואו נראה. אומר פה הגרא ככה. חנוך לנער על פי דרכו, כשהוא נער, כשהוא עוד נער. ואז, גם כשיזקין, לא יסור. והעניין, הגרא מסביר, מה העניין בזה? כי האדם, אי אפשר לו לשבור דרכו. כלומר, מזלו שנולד בו. יש לאדם מזל מסוים שהוא נולד בו, ו... הוא לא יכול לשבור את זה, הוא לא יכול לשנות את זה. כמו שכתוב, הגמרא אומרת בסוף מסכת שבת, היימן דבצדק, מי שנולד במזל צדק, יהיה גבר צדקן, יהיה אדם שהוא צדיק. וכשנולד במזל רע, אז על זה הבחירה ביד האדם, שיוכל לאחוז במזלו לאיזה דבר שירצה, להיות או צדיק, או רשע, או בינוני. וכמו שכתוב מסכת שבת, עוד מעט נסביר את זה, היימן דה במאדים, מי שנולד במזל מאדים, יהיה שופך דמים. אמר רבי אלעזר, או מהולה, כלומר או מוהל, או טבחה, שוחט, או ליסטים, רוצח, גנב. וזכר אלו השלושה, והוא, לפי שמזלו מורה, המזל שלו מראה שיהיה שופך דמים, אך בבחירתו יוכל לבחור באלו השלושה. או מהולה, מועל, והוא צדיק, שעושה מצוות עשה, על ידי המילה, או טבחה, שוחט, הוא בינוני, זה לדבר הרשות, או ליסטים, והוא רשע, שופך דמים כמשמעו. וזה שאמר, שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, דרך מזלו וטבעו, כן תחנכהו לעשות מצוות, ואז, גם כשיזקין לו יסור ממנה. אבל כאשר תעבירהו על מזלו, אם אתה תנסה לחנך אותו בצורה שלא מתאימה למזל שלו, אתה עכשיו ישמע לך מיראתו אותך. עכשיו הוא יקשיב לך. אבל אחר כך, בעת יוסר הולך מעל צברו, כשאתה תפסיק כבר לעמוד לו על הראש, יסור מזה, כי אי אפשר לו לשבר לו. פה אולי אחת הנפילות הכי גדולות של כולנו. מה הגרא מדבר? מה זה המזל ויהיה כזה? הכוונה של הגרא היא מאוד מאוד פשוטה. כל בן אדם נולד עם תכונות מסוימות, עם אופי מסוים. ועם האופי הזה הוא נולד והוא גדל והוא יחיה והוא יתבגר והוא יזדקן והוא גם ימות. עם האופי הזה. ובן אדם לא יכול לשנות את האופי שלו. מה זאת אומרת לא יכול לשנות את האופי שלו? הרי אנחנו מאמינים שיש בחירה. אנחנו יודעים שיש בחירה. אבל לכל בן אדם יש בחירה במסגרת שבה הוא חי. כן? יש בן אדם למשל נאמר הדוגמה שהגרא נותן, אדם שהוא באופי שלו הוא ג'ינג'י. יש פה מישהו ג'ינג'י? כן? מה? ילדים ג'ינג'י. יש איזה ג'ינג'י, אחד כזה, דוד המלך, נכון? הרי ג'ינג'י. מה זה אומר? באנגלית איך אומרים ג'ינג'י?
רדד.
אוקיי. אז אחד כזה הוא אחד שהוא כולו אש, נכון? הוא כולו זה. מה? בדרך כלל, לא, אצלכם הג'ינג'ים שלכם הם רגועים יותר.
לא?
מה שאני רואה לפחות, אני לא יודע. בכל אופן, אז אדם שכזה הוא אדם שלבוא ולנסות להרגיל אותו להיות ילד טוב ושקט ושלא עושה שום דבר וכל דבר בשקט ובנימוס וזה, זה לא הוא, זה לא הבן אדם, זה לא הבן אדם, תעשה לו את זה או בשלב הוא יתפוצץ, אתה לא יכול. מה אומר הגר"א? אתה צריך לקחת את התכונות של הילד הזה ולפי האופי שלו לחנך אותו. זאת אומרת, תשתמש במה שיש לך לכיוון הטוב. אז מי שהתכונה שלו זה להיות שופך דמים, זה מה שאומרת הגמרא, מזל מאדים, אז הוא יכול לקחת את זה לדבר הטוב, לעשות עם זה מצוות, להיות מוהל. הוא יכול חס וחלילה לקחת את זה לצד ההפוך, לצד הרע, להיות שופך דמים. הוא יכול גם לקחת את זה לדבר ראשון, להיות שוחט. זה לא מצווה, גם לא עבירה. בסדר, אתה עוזר לאנשים, אתה שוחט בהם. מה?
קשה לזהות,
קשה לזהות, זה נכון, קשה לזהות. אבל מה שאנחנו כן יכולים לראות, וזה כבר מגיל שנה, אפילו פחות משנה, זה שדרך יש להם, דרך יש להם מה? יש להם נטיות, בדיוק, יש להם נטיות. לא כל דבר הם מקבלים, לא כל דבר אתה יכול כמו פלסטלינה להגיד אני רוצה תעשה ככה, היא תעשה ככה, אני רוצה תעשה הפוך, היא תעשה הפוך. זה לא נכון. כבר בגיל שנה הם יודעים יפה מאוד למה הם מסכימים ולמה הם לא מסכימים, ולא אתה תהיה זה שיגיד להם לעשות הפוך. זה, זה, זה משהו ש... מה?
הגננת.
מה זה?
נכון? אני מזהה את זה מגיל 3 חודשים, לא מגיל שנה.
מה מגיל 3 חודשים?
זה מדהים, זה באמת מדהים.
כן, כן, כן. לא, זה נכון, יש תינוקות כאלה שכבר... כן, כן, כן.
הטמפרמנט מגיל 3 חודשים, אתה רואה ילד נוח, אתה רואה ילד יותר עזבני, אתה רואה ילד מקבל דברים, ילד שקשה לו, שזורם, שפחות זורם, רואים.
נכון, נכון.
בדרך כלל זה הולך אחרי ההורים גם.
כן. יש לי בן אנשים, הייתי נשמחה, אז היא מדברת על כמה מידות, ותמיד היא אומרת על כל מידה ומידה שאנחנו יודעים על, שיש... יש את החומר של בן אדם, איך הם מגיבים לדבר, ולא יכולים לשנות את זה. מה שכן יכולים לשנות זה הצורה. איך מגיבים, לא ה-primary response, אלא ה-secondary response. אז אם יש כעס, התגובה הראשונה...
נמצאת, ראשונית, כן. כן, כן.
הראשונית, אז יש את הכעס, אבל לא לצעוק, לא להגיד איך שזה נמצא, לא יכולים לריב עם דברים כזה.
נכון,
צריכים לעבוד על הדברים כאלה. זה הבחירה.
נכון, זה הבחירה שלהם, ופה עבודת החינוך שלנו. עכשיו, זה כלל שלמדתי אותו מדיאטה. למדתי את זה מדיאטה. שכשניסו לעשות, כן, לא עליי, אבל למדתי את זה מדיאטה, שניסו לעשות, יש פה את כל העזרת, אורך השם.
זה דיאטטי.
ניסו להרגיל אנשים לעשות דיאטה, וראו שהדרך, אחת הדרכים היחידות שדיאטה עובדת, וככה היום דיאטניות עובדות, ככה אני שמעתי, זה שלא כמו שהיו עושים פעם, היית מתיישב מול הדיאטנית, ואז היית אומר לך, טוב, אז מעכשיו אתה תאכל בבוקר את זה ואת זה ואת זה, ובצהריים תאכל את זה ואת זה, זה לא עובד ככה. אלא היא שואלת אותך, מה אתה אוכל במשך כל היום? עכשיו, אחרי שאתה מספר לה מה אתה אוכל, אז היא אומרת, טוב, אז את זה אתה יכול, ואת זה תאכל קצת פחות, ומזה תיקח קצת יותר. מה העניין בזה? זה בדיוק זה. זה חנוך לנער על פי דרכו. מה שאתה רגיל אליו, זה מה שאיתו אתה תמשיך. מאוד מאוד קשה לבן אדם, אפילו באוכל שהוא אוכל, מאוד קשה לו לשנות. אז את התכונות, את הנטיות, ודאי שקשה. ובמיוחד שחינוך, כמו שאמרנו, זה סטארטר. וסטארטר זה אומר שאני צריך להביא את הילד הזה לעשות את זה בעצמו. אני לא יכול להרגיל אותו לעשות בעצמו משהו שהוא לא. זה לא ייתכן. לכן אומר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, תהיה הסטארטר שלו לדרך שלו. ואז גם כי יזקין לא יסור ממנה. אומר הרב וולבה, זה לא רק לגבי התכונות שלו, זה גם לגבי השלבים של הגיל שלו. יש דברים שילד בגיל ים עדיין לא מסוגל לעשות, הוא עוד לא שם. אני עכשיו נותן את הדוגמה ההפוכה. יש הורים שהם מאוד לחוצים, ואני פעם הייתי כזה, שמביאים את הילדים שלהם לבית הכנסת, וכל הזמן הילד צריך להיות עם הסידור, כל הזמן, תסתכל, תתפלל, תתפלל. עכשיו, מה הכי גרוע בדברים האלה? שאתה מסתכל על הילד של השכן. ותמיד יש את השכן הזה, שהילד שלו הוא כזה תתלה. הוא מתיישב, והוא פותח, והוא מתנדנד, והוא מתפלל, והכל, ואתה, הלב שלך יוצא, למה הילד שלי לא כזה? ואתה כועס עליו עוד יותר. עוד יותר, למה אתה לא ככה? ולמה? למה אתה קם כל הזמן? למה אתה זה? למה אתה לא כמו? אנחנו הורסים אותם. הם עדיין לא שם. הם עדיין לא שם. הרב וולבה אומר יותר מזה, אני רוצה, אני אקריא לכם את זה בפני, אבל מאוחר. אבל
הוא אומר... זה כל אלה ניואנסים קטנים, כי מצד אחד הרב אומר עכשיו את זה, מצד שני לפני חצי שעה דיברנו על זה ש... אז הוא מוותר בשלב הזה, הוא יוותר גם בעוד חצי שנה.
אז בשביל זה, נכון, בשביל זה צריך איזון. צריך את האיזון. ומה אומר האיזון? האיזון אומר כזה דבר, לכל ילד לפי השלב שמתאים לו. דרך אגב, הוא נותן גם דוגמה על 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 זה, על 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 אותם אמהות שמתגאות, משוויצות על זה שהתינוק שלי הוא עדיין לא בן שנה והוא אוכל נקי נקי נקי. אין שום דבר, הוא לא זורק על הרצפה. הכל 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 נקי, הכל נהדר. אוכל כל כך בנימוס, כמו ילד בן 10. בטח. תראו איזה טרור היא עושה לו. איזה טרור היא עושה לו. בשביל שזה. הילד מפחד לגעת במשהו. מישהו מאיתנו יודע כמה נזק, damage, זה גורם לילד הזה? מה הולכת להיות החוויה שלו מלאכון? בגלל שאמא שלו כל כך בלחץ על זה שמה יקרה אם משהו ייפול על הרצפה והשכנה בדיוק תיכנס?
אבל מה זה גם תניין שלו
חבוץ? מה?
אבל גם פה זה כל אחד משהו.
רגע, ילדים בד... מה? אז בסדר, הנקודה, תראי, בואי, אחרי כל התרבות ואחרי כל הזה, הילד צריך להתנהג בצורה שהיא מתאימה לו ונורמלית. כל עוד זה מתאים לו, מצוין.
כן, אבל לא. כן. אוקיי, אבל even taking that into account.
בסדר, זה, אנחנו צריכים את האיזון, the balance, בין שני הדברים. There's no balance, טוב.
לא, זה something wrong. Something wrong, right?
יכול להיות, יכול להיות, יכול
להיות. יכול להיות. כשחתו המסתובבת בבית.
מה? לא, אני לא, I was in a park and
בסדר, נכון, אני מסכים, אני מסכים, נכון, 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 אני זוכר שהיינו בסעודת שבת, נכון, לא, לא, אני מסכים, אני מסכים, יש סטנדרטים שאנחנו יכולים לעמוד עליהם, יש סטנדרטים שאנחנו יכולים לעמוד עליהם וצריכים לעמוד עליהם, ועדים יכולים לקלוט את זה, ויש כאלה שלא. זאת אומרת, ישבנו בסעודת שבת, ישבה שם איזושהי אישה, לא דתית, אני לא זוכר, אחת הבנות הקטנות, קיבלה איזשהו משהו, והיא אמרה תודה. היא הייתה בשוק, שהוא זמז. היא אומרת תודה. אמרו, כן, היא אומרת תודה. היא לגמרי לגמרי הייתה, היא לא חשבה בכלל. ממתי ילדים אומרים תודה? זה חלק מחינוך, אני מסכים. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על איזון. יש דברים שהילד יכול לקלוט. יש דברים שהם יותר מדי בשבילו.
You should not always... these children saw, you know, like they talk, like that's not what you. I'm sorry, that's not extreme to
know. No, בסדר, אני... עוד פעם, מרגי, בפרטים, כן? באיך עושים בדיוק כל דבר, יש המון מה לדבר. אנחנו מדברים על העקרונות, בסדר?
הם גם לא הילדים שלך. את לא יכולה לחנך אותם. את תדעי לחנך
לה. לא, בסדר, אכפת לה.
דברים שמרגיזים, יש בי סוף.
כן, כן, נכון.
נכון,
נכון, נכון, נכון. אז אני אומר עוד פעם, אנחנו מנסים לראות את העקרונות. אני חושב, אם אנחנו נצא מזה בצורה כזאת שאצלנו בבית אנחנו נעשה את זה קצת יותר טוב, אז זה כבר היה שווה. ודאי. לא, לא, בסדר גמור. אני רק אומר, אני רק רוצה לסיים בקטע נפלא שאומר אותו המאירי, ובזה אני... לא, לא, בסדר גמור. בזה אנחנו נסיים. המאירי במקור י"ד, במסכת קידושים, אומר ככה: לעולם יהיה אדם נותן לב תמיד, כן, pay attention, להשגיח על ענייני הבנים ולהתמיד בתוכחתם, כן, תמיד להוכיח, לחנך אותם, בין גדולים בין קטנים. ומכל מקום, אומר המאירי, הזמן הראוי להשתדל בתוכחת עד תכלית. מה הזמן שבו הכי חשוב להשתדל בזה? הוא משעה שהדעת מלבלב ויוצא עד שיעשה פרי. כן, זה משל, כמו בעצים שיוצאים פרחים. אז מה השלב שבו הדעת מתחילה לצמוח ולהוציא פירות? ממתי זה? אומר המאירי, והוא משיצרי עד 24. כן? מגיל 16 עד 24. זה הזמן שבו הכי חשוב להשתדל בתוכחת הילדים. חידוש, נכון? שקודם שיצר לפני 16 אין לו דעת כל כך לקבל, ואחר 24 אינו נשמע כל כך, כן? אז הוא כבר לא מקשיב. מכל מקום, תהיה תוכחתו והדרכתו בזמנים אלו מזומנת לו תמיד בעניין הבן. זה הגיל. פחות מגיל 16 הוא עדיין לא מספיק בוגר, mature enough, כדי לקבל את מה שאתה אומר. אחרי גיל 24, לא יודע אם להגיד it's too late, אבל כבר הוא כבר איזה, כבר יש לו משפחה משלו, או משהו כזה. זה הגיל. מה? כן. עכשיו, אני לא יודע, אני רואה שמשום מה, דווקא בגיל הזה, אנחנו עוזבים את הילדים. דווקא בגיל הזה אנחנו עוזבים את הילדים. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. דיברתי פעם עם איזשהו אבא. שאלתי אותו, הבן שלו היה בכיתה, אני לא זוכר אם זה היה וו או כיתה ח', לקראת ללכת לישיבה, ישיבה התיכונית. שאלתי את האבא, תגיד לי, לאיפה הבן שלך הולך? אז הוא אמר לי, תראה, אני רוצה שהוא ילך למקום הזה והזה, הוא רוצה ללכת למקום אחר, אז נראה, אני דן איתו, נראה מה בסוף הוא יחליט, משהו כזה. אני הייתי בשוק. אני זוכר כשאני הייתי בכיתה ח', מה היו השיקולים שלי בלבחור מקום, בלבחור ישיבה. אני זוכר, דיברנו כל החבר'ה, היינו בכל מיני ישיבות, היינו בשעלבים ובנחלים ובנתניה ובכל מיני ישיבות תיכוניות. מה בדקנו? בדקנו ככה: יש מגרש כדורסל או אין מגרש כדורסל? האוכל בחדר אוכל, טעים או לא טעים? כן? ועוד כל מיני שטויות מסביב. זה מה שבדקנו. עכשיו תגידו לי, באמת, באמת, ילד בכיתה ח' הוא מספיק בוגר כדי להחליט מה המקום שמתאים לו? מה? אני אומר לך, בדרך כלל רוב רובם של הילדים עדיין לא בגיל הזה. אז בואי אני אגיד לך מה אני עשיתי. אנחנו עשינו עסק עם הילדים שלנו. אמרתי להם, תשמעו, לכיתה ט' אנחנו מחליטים. כמובן, אנחנו נתחשב בדעתכם ונדבר איתכם והכל, ונשמע מה אתם רוצים והכל, ברור, אבל ההחלטה היא שלנו. אחרי כיתות ב', לאיזה ישיבה או לאיזה שירות לאומי או לאיזה מקום אתם הולכים, זה אתם תחליטו. זה העסקה שלנו עם הילדים, ולכל הילדים זה ברור, לכולם זה ברור שבשאלה לאיפה הולכים בכיתה ת' זה אבא ואמא מחליטים.
מה?
תראי, ברור שיש חשש, ברור שיש חשש, תמיד יש חשש, אבל את תשכחי שבהחלטה של אחרי כיתה י"ב יש כאלה ששנה אחרי זה כבר מתחתנים. כמה זמן אנחנו יכולים להחזיק אותם באוזניים?
זה דבר אחד. ודבר שני, שרוב הסיכוי שההחלטה תהיה יותר לבונה, הם ילכו למקום יותר מתאים.
נכון, בדיוק. גיל, הגיל הזה, במיוחד הגיל של ת' עד י"ב, כן? המילה המפחידה הזאת שנקראת טינג'ר. זה גיל שבו בן אדם מתבשל. הדעת מתחילה להתייצב, הוא מתחיל לקלוט.
מאוד חשוב לדבר הרבה שנים לפני דבר מסוים שמצפים אליו, אני חושבת. לא על... זאת אומרת, כדי שיחלחל כל הזמן.
כן.
אפילו אצלי, זה ממש בקטנה, כי הילדה שלי בכיתה ד', אבל כבר היום אנחנו מדברים איתה, איפה נלך בכיתה ז'.
מה? נכון. ושיהיה ברור.
אתה גם מכיר את הבן שלך או הבת שלך, כך שההחלטה יהיה לא...
נכון, בדיוק. בדיוק, בדיוק. יהיה לו אמון, הוא יסמוך עליך, שבסופו של דבר, אבא ואמא יודעים מה שהם עושים. אבל ברגע שזה דבר שהוא מובן מאליו, זה ברור שאבא ואמא הם אלה שמחליטים לאן אני הולך, לאן אני הולכת בכיתה ת'. הילדים מקבלים את זה. הם מקבלים את זה.
אבל אם בכיתה י' הבת אומרת, אבא, אני לא
מוכנה. אוקיי, בסדר? זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. אז במצב שכזה, בודקים ורואים מה קורה, ובהחלט יכולים לקרות כאלה מדברים. כולנו בני אדם וכולנו לטעות. ואז יושבים איתה ורואים מה בדיוק מתאים לה והכל. ועדיין אני רוצה להגיד לך, עדיין אני חושב שאם זה, אם זו בת בכיתה י', קל וחומר אם היא בת בכיתה ת', אז עדיין ההחלטה שלה לאיפה היא תלך למקום השני תהיה החלטה שלנו בתור הורים. זאת תהיה החלטה שלנו, כמובן מתוך הקשבה, מתוך הבנה מה בדיוק קורה. אבל זה המסע ומתן הזה, כאילו שאני מושך לכאן, הוא מושך לכאן, נראה בסוף מה הוא יחליט. זה לא פייר לילד. זה לא פייר לילד. וזה מה שאומר פעם מאירי, מגיל 16 הוא מתחיל לקלוט. עכשיו, הרב וולבה כותב באחד המקומות, הוא אומר, הורים מגיעים אליי כשהילד שלהם בגיל 16. ואומרים לי, הבן שלי לא מקשיב לי, אני לא יכול לדבר איתו. אז אומר הרב וולבה, אני אומר להורים האלה, אתה חושב שהבעיה הזאת התחילה עכשיו? איפה אתה היית כשהבן שלך היה בן 4? כשהוא היה בן 5? אז אתה הקשבת לו? אם הקשבת לו אז, אז גם הוא יקשיב לך עכשיו. אם לא הקשבת לו אז למה אתה רוצה שהוא יקשיב לך עכשיו? הוא רגיל לזה שאבא לא מקשיב לו בכלל. ולכן זה אחריות שלנו, כבר מההתחלה. א', להקשיב להם. ב', עד כמה שאפשר לנסות לעודד אותם, עד כמה שאפשר לנסות לתת להם להבין את הדברים עוד פעם. זה לא אומר שלא עוצרים מדי פעם ונותנים גבולות, ואפילו אם זה עם הקהל היד, כן, אפילו אם זה עם הקהל היד. רוצים לצטט אותי, שיצטטו אותי. אפילו אם זה... מה? זהו, זה נשאר. זה בגלל זה אמרתי, בגלל זה אמרתי. אפילו אם זה... צריך גם את הדברים האלה לשים את הגבולות, אבל שיהיה ברור לגמרי, ברור לגמרי איפה המקום שלנו ביחס לילדים, ואנחנו צריכים לתפוס אחריות, לא לבוא ולהעמיד את הילדים כשווים מול שווים, בתור אנחנו עושים מסע ומתן ונראה מה אתם תחליטו. יש דברים קטנים שבהם כן אפשר לתת לילד להחליט, ודאי. ודאי שיש דברים אפשר לתת לו להחליט. אתה רוצה שנלך מהדרך הזאת, או שאתה רוצה שנלך מהדרך הזאת? אין בעיה, בסדר גמור. אתה רוצה שנערוך את השולחן בצורה הזאת, או שנערוך אותו בצורה אחרת? אין שום בעיה. עכשיו את מחליטה איך שולחן שבת ייראה. בסדר גמור, כמה שיותר לתת את זה, זה מצוין. אבל בדברים העקרוניים האלה, זה תפקיד שלנו. סבור יעזור, שנצליח, בעזרת השם. יישר כוח וגלשנו כרגיל.